שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בעזרת השם את סדרת השיעורים על 13 עיקרים של האמונה היהודית. הגענו לעיקר השלישי מ-13 העיקרים. נזכיר שראינו את העיקר הראשון, שכפי שכתבו אותו בקיצור בסידורים, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. עמדנו על הבריאה שמעידה על הבורא, היצירה שמעידה על היוצר, ועל האחדות האלוקית, השם אלוקנו, השם אחד, ובכל זה הרחבנו בשיעור הראשון. בשיעור השני ראינו את העיקר השני, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא יחיד, ואין יחידות כמוהו בשום פנים, והוא לבדו אלוהינו היה, הווה ויהיה. והיום אנחנו נתבונן בעזרת השם בעיקר השלישי מ-13 העיקרים. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. נסביר את הדברים על פי דברי הרמב״ם. העיקר השלישי מ-13 העיקרים של האמונה היהודית, שהבורא יתברך שמו אינו גוף. אצלנו, בעולמנו, בעולם הנבראים, האדם עשוי מחומר ורוח, מגוף ונשמה, וממילא אנחנו רגילים לחוש את הגוף כמציאות, ואילו את הממד הרוחני של הבריאה, התחושה הטבעית של האדם שיש חומר ולא רואה רוח, ועלול לחיות בתחושה שזה כל מה שיש במציאות. אבל אפילו בעולמנו, האדם עצמו הרי עשוי מגוף ונשמה, מחומר ורוח. ואין ספק שמי שברא גם את הגוף וגם את הנשמה, הוא נעלה מעל כל המושגים האלה והמוגבלויות שקשורות לנברא. הרי אם הבורא היה כמו הנברא, היה נראה כמותו וגם לא היו לו את היכולות האלה. כולנו מכירים את עולם בני האדם, האדם הוא נזר הבריאה, יכול לבנות, לעשות, לפוצץ, לטוס לירח, לשנות דברים, לא כמו שאר בעלי החיים שמאוד מוגבלים. אבל גם האדם עם כל יכולותיו, הוא עדיין חי בגבולות של העולם הגשמי, של העולם החומרי, והוא עצמו, האדם עצמו, הרי לא יכול ליצור יש מאין, אין לו את היכולות האלוקיות, כך שאין ספק שההיגיון של כל אדם בר דעת, שיודע ומכיר בעובדה שיש בורא לעולם, ההיגיון מוביל אותו ממילא למסקנה שאותו בורא אינו מוגבל במגבלות של הנברא, אלא הוא נעלה מעל כל המושגים האלה ששייכים לעולם הנבראים. לכן אין ספק שאינו גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף. כלומר, האדם יכול בהשגה להשיג את כל מה שנוגע לעולם החומרי. מדענים במשך אלפי שנים חוקרים ומנסים להבין ולפצח את חידת הבריאה, מגלים את החלקיקים הקטנים של החומר, לומדים על גוף האדם, מתפעלים מפלאי גוף האדם, כי בזה יש לנו השגה. האדם שחי בעולם חומרי, יש לו השגה בכל מה שנוגע לחומריות, יש לו השגה במה שנוגע לגשמיות, הוא יכול למשש, הוא יכול לנתח, הוא יכול לבדוק מה מסתתר בפנים, יכול לעזר במיקרוסקופים, במכשירים אדירים, אבל כל אלה שייכים למושגים של הגשמיות, למושגים של הגוף. והבורא שנעלה מכל המושגים האלה, כל בר דעת יכול להבין שלא רק שהבורא אינו גוף, אלא גם לא ישיגוהו משיגי הגוף. כלומר, להשיג בשכל, להבין בעומק, האדם לא יכול לקלוט במהות האלוקית. הארי הקדוש כותב בספר עץ חיים, הרי כידוע כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, צמצם את אורו במקום מסוים כדי לאפשר מציאות של נבראים, והוציא כמין קו של אור אל תוך מקום הצמצום, ומהאור הזה התפשט יקום רוחני זך, ואחר כך פחות ופחות, עד ההידבות של החומר, עד ההתגשמות של כל הכוכבים והגלקסיות שקיימים היום במציאות. האור האלוקי הזה שפרץ והגיע אל תוך העולם שלנו בתחילתו, היקום הראשון הזה, אם נקרא לו כך, נקרא בלשון המקובלים בשם אק. אחר כך אצילות, אחר כך בריאה, יצירה, עשייה, אלה ארבע עולמות הביה המפורסמים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אומר האריז"ל, כל מה שאנחנו בכלל יכולים לדבר, כל מה שהספרות בתורת הקבלה עוסקת, הכל רק בעולמות היותר נחותים, אבל העולמות היותר רוחניים, היותר גבוהים, אין לנו מה לדבר שם כלל, כי אנחנו לא בעלי יכולת של השגה ותפיסה. אם כך, אומרים חכמי הקבלה, במה ששייך לתחילת ההתהוות של הבריאה כולה, שמדובר ביקום רוחני זך ונעלה, שאין לנו שום תפיסה והשגה ואין לנו מה לדבר שם בכלל, אז ודאי שמי שברא את הכל ונעלה מהכל, כל אדם בר דעת מקבל ענווה לנוכח הגדולה האלוקית, ומבין שלהשיג את האלוקים בשכלנו לא ישיגוהו משיגי הגוף. הרמב״ם מסביר במורה נבוכים שמה שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, הראני נא את דרכיך, מבקש להכיר את המהות האלוקית עד כמה שיד האדם מגעת ודעך, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא יראני האדם וחי. בתחילה הוא אומר לו, אני אתן לך גילויים ששאר בני אדם לא זכו לגלות, אתן לך תובנות שאחרים לא זכו להבין, הנה מקום איתי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי. מה הכוונה? ושמתיך בנקרת הצור, הכוונה היא שהצור זה כינוי לקדוש ברוך הוא, ואני אתן לך סוג של הגנה, כדי שתוכל להבין מבלי שתיפגע. כי אדם, כשמגיע להשגות גבוהות, הנשמה יכולה להתחבר למהות הרוחנית, כמו מסמר שקופץ ונדבק למגנט שלמעלה, כך הנשמה יכולה לפרוח מהגוף. אז אמר לו, אני אתן לך הגנה מיוחדת, וסקותי כפי עליך עד עוברי. כפי זה שוב על דרך המשל, הרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. אתן לך הגנה מיוחדת כשם שהאדם שוחח בכפו על עניין אחר שלא ייפגע. ואחרי הכל הוא אומר לו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. לא וראית פיזית. אלא הכוונה, גם מה שתוכל להשיג בהשגות הכי גבוהות שאני אאפשר לך להבין, אתה תבין רק את הסוף של הדברים, אבל לא תוכל להבין את קדמת הדברים. אבל לא מדובר שם על הקדוש ברוך הוא בעצמו, שכאמור אינו גוף ולא דמות הגוף, ממילא לא שייך אצלו לא אחור ולא פנים, לא למעלה ולא למטה, אלא וראית את אחוריי, אתה תוכל להשיג, ראית כמו ראיית השכל, אתה תוכל להשיג בשכלך רק את הקצה של הדברים, את מה שהאדם שהוא נעלה מכל בני האדם האחרים עוד יכול להשיג. אבל ופניי, לא יראו את החלק היותר גבוה, יותר שנוגע לאלוקות, את זה אתה לא תוכל להשיג, כי לא יראני האדם וחי. לא יראני הכוונה אפילו ראיית השכל. האדם לא יכול לראות ולקלוט בעודו בתוך הגוף. לכן העיקר השלישי הוא שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, כלומר לא יוכלו להשיג בשכלם ובדעתם, אדם שיכול לכל היותר להכיר את העולם שבו הוא חי, ואין לו שום דמיון כלל. אין לו שום דמיון כלל, פירושו של דבר, אין למה לדמות אותו. לא כמו העברית של היום, שאומרים על מישהו שאין לו דמיון, הכוונה שהוא בשכל לא מצליח לדמות דברים. אלא כאן אין לו שום דמיון, אין לו לאלוקים, שום דבר בבריאה שלנו שניתן לדמות אותו לאותו דבר. כי על דרך המשל, אדם שמספרים לו, הייתי במקום פלוני וראיתי במרכז היער ארמון פאר. הוא לא מבין על איזה ארמון מדובר, הוא לא ראה את הארמון הזה, השומע לא ראה את הארמון. אבל הוא ראה ארמונות אחרים, אז הוא יכול לדמות בדעתו, כנראה שהארמון שהוא ראה דומה למה שנמצא במקום פלוני ששם ראיתי. אדם שמספר לחברו, אכלתי עוגה טעימה מאוד, הייתה מאוד יפה, מאוד מקושטת, בצבעים וקרמים, ונותן לו איזה תיאור כלשהו, הוא לא ראה את העוגה. אבל הוא ראה עוגות אחרות, אז הוא יכול לדמות אותו בדעתו לדבר אחר. וכך בכל עניין ועניין, ראיתי רכב מפואר, אז יודע להשוות לרכבים אחרים. ראיתי אדם מיוחד, אפשר להשוות אותו לבני אדם אחרים. כי בסך הכל האדם חי בעולם, ויש לו מאגר חיים. של זיכרונות ושל ידע, וכשמדברים איתו על עניין כלשהו, הוא יכול לדמותו בדעתו לדבר אחר. על כך אומר הרמב״ם, בעיקר השלישי של האמונה היהודית, שלא רק שהקדוש ברוך הוא אינו גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, לדעת, להכיל ולהבין את המהות האלוקית כפי שהיא באמת, אלא גם אין לו שום דמיון כלל. כלומר, אדם לא יכול לדמות אותו לדבר אחר, ולומר, נכון, לא ראיתי את אלוקים, אבל ראיתי משהו אחר, אני יכול לדמות את זה לזה. וזוהי בעצם שלילת הגשמיות המוחלטת ממנו, כמו שכותב הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק במסכת סנהדרין, נקרא את לשונו, שהיסוד השלישי הוא שלילת הגשמות ממנו, וזהו שנאמין כי האחד הזה שזכרנו, כלומר אותו אחד שהזכרנו, שדיברנו עליו בעיקרים הקודמים של 13 העיקרים של האמונה היהודית, אינו גוף ולא כוח בגוף, ולא ישיגוהו מאורעות הגופים, כלומר לא שייך שיקרה לו מה שקורה לנו כבני אדם בגוף, כמו התנועה והמנוחה והמשכן, לא מצד עצמות ולא במקרה. כלומר, המאורעות שקוראים בגוף, כמו לנוע ממקום למקום, לנוח במקום מסוים, לשכון במקום מסוים, לא שייך בו, לא מצד העניין המהותי שלו, ולא גם לומר, יש אדם שאומנם הוא בדרך כלל לא עושה את זה, אבל קורה דבר שיקרה. אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך דבר כזה, וגם זה נכלל במילים שלא ישיגוהו משיגי הגוף. כלומר, לא רק שבני אדם לא יכולים להשיגו בשכלם ובדעתם להבין את המהות האלוקית, אלא גם המאורעות של הגופים, דברים שקוראים לגוף, דברים שקוראים לגוף, לא שייך שיקרו אצל הקדוש ברוך הוא, כמו תנועה, מנוחה ומשכן. ממשיך הרמב״ם, נקרא את לשונו, ולכן שללו ממנו החכמים זיכרונם לברכה, החיבור והפירוד. ואמרו, אין למעלה, לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא עיפוי. לא ישיבה ולא עמידה, כלומר לא כמו אצל בני אדם שיש תנוחות שונות של הגוף, וגם לא שייך אצלו, לא עורף, מסביר הרמב״ם, לא פירוד והוא עורף, ולא חיבור והוא עיפוי. מלשון ואפו בחטף פלישתים, ששם הכוונה לדחוף אותם כדי להתחבר. בקיצור, לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא לא מושגים של ישיבה ועמידה, לא חיבור של חלקים ולא פירוד של חלקים, וכמו שהנביא ישעיה אומר בשם השם, ואל מי תדמיוני ואשווה יומר קדוש. ממשיך הרמב״ם, ואילו היה גוף, היה דומה לגופים. אם הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, אל מי תדמיוני ואשווה, כלומר, אתם לא יכולים לדמות אותי למשהו כדי להבין, כי אני לא שייך לעולם המושגים שלכם. אילו היה גוף דומה לגופים, ממילא האדם היה כן יכול לדמות או להשוות, לכן מתוך כך אומר הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא לא שייך בו את המושגים האלה ששייכים אצלנו. אז אם כן, מה זה שרואים בתורה פסוקים שונים שמדברים על הקדוש ברוך הוא בתארים ששייכים לבני אדם? ממשיך הרמב״ם ומסביר כך, הוא כותב את הדברים גם כאן בהקדמת פרק חלק, גם בהלכות יסודי התורה בפרק א', ונקרא את לשונו בהקדמתו לפרק חלק, וכל מה שבא בכתבי הקודש, כלומר כל הדברים שכתובים בתנ״ך, שמתארים אותו בתארי הגופות, כמו ההליכה והעמידה והישיבה והדיבור וכיוצא בזה, כמו ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא, או וידבר השם, הכל בדרך השאלה. כלומר, אצלנו בני אדם, המושגים האלה שייכים. כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, אנחנו משתמשים במילה דיבור, אבל הדיבור אצלו הוא לא כמו הדיבור שלנו, שיש פה ושיניים ושפתיים שנעים. כך גם, למשל, ניקח דוגמה כשהקדוש ברוך הוא מדבר על ההשגחה המיוחדת שיש על ארץ ישראל. כתוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה. מה הכוונה עיני השם אלוקיך בה? הרי אינו גוף ולא דמות, דמות הגוף, לא שייך לדבר בכלל במושגים של עיניים וכדומה, אלא הכוונה שישנה השגחה מיוחדת על ארץ ישראל יותר מכל שאר המקומות האחרים. כך גם כשהנביא מדבר על על שרואה את הקדוש ברוך הוא בדמות. יש פסוקים גם בישעיה, מקום אחד רואה אותו, מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה, ושם נראה שיש לו בגדים אדומים. מה שאיך לדבר על הקדוש ברוך הוא בבגדים אדומים? מצד שני, בדניאל, הפסוק שהזכרנו קודם נמצא בישעיה, בדניאל, בחזון ארבע אחיות בפרק ז', שם הוא מתאר תיאור אחר, לאחר שהוא רואה את כל ההיסטוריה, מאז שיצאו לגלות הראשונה בחורבן בית המקדש הראשון, רואה בדמות של חיות שיוצאות מתוך שערת הים, ואחר כך רואה חיה רביעית עם עשר קרניים של עשר המדינות שינהיגו את העולם לפני ביאת המשיח, כלומר לא תהיה מלכות אחת ששולטת בכל העולם, יהיו עשר מנהיגות מנהיגות, מדינות מנהיגות, ומתוכם יש קרן עם פה מדבר גדולות, המפרשים כותבים שם שהכוונה לאסלאם, שהשתלט על שלוש רגליים, כלומר על שלוש קרניים, על שלוש מדינות מתוך המדינות המנהיגות, ולאחר מכן אומר דניאל, מסתכל הבט בקרניה, מתבונן הייתי בקרניים, ואז הוא רואה את הקרן הזו שעולה וצפה, ואני מסתכל בעניין הזה, עד יהווה קרסבן רמיו ועתיק יומין יתיב, הוא אומר, אני רואה שכיסאות המלאכים הושלחו, ועתיק יומין, כינוי לקדוש ברוך הוא, יושב, לבושה כדלג חיבר, שם הוא מדבר שהקדוש ברוך הוא יושב כבר לדון את העולם ולשלם לכל אומות העולם על כל הצרות שעשו לעם ישראל ומחזיר אותם בגלגול, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר את טיטוס וחייליו ונבוכדנצר וחייליו, כל אלה יחזרו לעולם וילחמו באותה מלחמה שנקראת מלחמת גוג ומגוג, ומיד אחרי בא משיח. ושם דניאל אומר, כשהכיסאות המלאכים הושלחו, אני רואה את עתיק יומין יושב, לבושה כתלג חיבר, לבושו כשלג לבן, וממשיך ומתאר על נהר דינור שיוצא מלפניו, וחזל אומרים שמזעתן של אותם מלאכים שעומדים לפניו מהזעה יוצא אותו נהר דינור, ואחר כך רואה את אותה מלחמה, מלחמת עולם, והנה מביאים אדם לפני הקדוש ברוך הוא, זה המלך המשיח, שהוא נותן לו מלכות ושלטון שלעולם לא תתבטל. הרחבנו בביאור ספר דניאל, שזה נושא מאוד מעניין בסדרה של שיעורים, אבל מה שנוגע כעת לענייננו, איך ייתכן שישעיה הנביא רואה בדמות של אדום, ממש הוא שואל, למה האדום שלך, הבגדים שלך כל כך אדומים? והוא אומר שפורה דרכתי לבדי, ובגויים אין איש איתי, ואדרכם באפי, וארמסם בחמתי, וכל מלבושה יגאלתי. אבל מדובר בקדוש ברוך הוא, שאינו גוף ואינו דמות הגוף. ברור שהכוונה היא דברים שהנביא רואה אותם בדרך משל, שבא להמחיש את הדברים של המסר שמסתתר מאחורי הדברים. אדום מסמל גבורה, מסמל דינים. אז כששם מידת הדין פועלת בעולם, שהקדוש ברוך הוא מעניש את כל אותם שהרעו לעם ישראל, אז שם הוא רואה אותו עם לבוש אדום, אבל זה על דרך המשל, לא שהוא רואה באמת את הקדוש ברוך הוא. וכשדניאל אומר, אני רואה אותו יושב עם לבוש לבן, כשמידת הרחמים פועלת כלפי עם ישראל, כמו שכתוב שם, מספר על ביאת המשיח, לכן כל הפסוקים האלה שמופיעים בתורה, שנראה מהם כאילו איזה סוג של הגשמה, אומר הרמב״ם, אין ספק שהכל דרך השאלה. וכן אמרו, נמשיך את לשונו, וכן אמרו זיכרונם לברכה, דיברה תורה כלשון בני אדם, וכבר דיברו החכמים בזה העניין הרבה. והיסוד השלישי הזה, הוא מורה עליו מה שנאמר, כי לא ראיתם כל תמונה. כלומר, לא השגתם אותו כבעל תמונה, לפי שהוא, כמו שהזכרנו, אינו גוף, ולא כוח הגוף. במעמד הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא תעשה לך פסל וכל תמונה וכו'. וכשמשה רבנו מדריך את עם ישראל טרם מותו לקראת הכניסה לארץ ישראל, מזכיר להם, אתם זוכרים שם במעמד הר סיני, לא ראיתם כל תמונה? תזכרו את זה לתמיד. אם הקדוש ברוך הוא היה חלילה איזה סוג של דמות, הייתם רואים שם דמות, אבל גם בזמן ההתגלות הזו לא ראיתם שום תמונה. כי באמת בספר עץ חיים של האריזל ובעוד ספרי קבלה, תמיד מדברים על אור האין סוף שמילא את הכל והקיף את הכל ולא היה שום דבר חוץ ממנו לפני בריאת העולם. וגם בזה מזהירים המקובלים כשמדברים על אור האין סוף, אין הכוונה לומר שהקדוש ברוך הוא אור, אם האדם חלילה סבור שהקדוש ברוך הוא אור, כבר נופל בהגשמה. הקדוש ברוך הוא לא שייך למושגים האלה, לא אור ולא אש. כשהתורה אומרת כי השם אלוקיך אש אוכלה, הכל שוב על דרך ההשאלה וההמחשה של הדברים, כדי שהאדם יקבל כמו משל שמלמד משהו, כדי להבין במעט לקבל כיוון, אבל הכל רק לסבר את האוזן ולא כפשוטו ממש. לכן גם כשמדברים על אור האין סוף, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא אור, אלא מלוא כל הארץ כבודו, בתחילה האור האלוקי הזה, שוב על דרך המשל, היה ממלא את הכל, מקיף את הכל, לא היה שום חלל פנוי ממנו, ולא שייך שיתקיים שום מציאות בלעדיו. אבל כדי לאפשר מציאות של נבראים, כדי שיהיה לאדם גוף חומרי, עם נשמה פנימית, והתמודד עם הניסיונות של הגוף, עם היצרים של הגוף, אז הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו במקום אחד מסוים, לא שהמקום הזה נשאר פנוי מאור, אלא צמצם את אורו, עדיין הוא שם, אבל פחות מאשר לפני, על דרך המשל, והוציא את אותו קו של אור אל תוך מקום הצמצום, התפשט לצדדים כמין כדור ענק ויצר את היקום הרוחני שנקרא עולם אק, המשיך קו האור ושוב התפשט לצדדים ויצר פחות רוחני, אחרי שעבר דרך מסכים שונים, אז ירד העוצמה של האור ונוצר עולם פחות רוחני, כך בריאה, אחר כך עולם היצירה, אחר כך עולם העשייה. עולם האצילות נקרא כך כי הוא נאצל, מאוד רוחני, מאוד גבוה, הוא נאצל מהאור האלוקי. אחר כך עולם הבריאה, כאן התחילו המושגים של בריאת יש מאין, לכן נקרא עולם הבריאה, כי רק עכשיו התחיל להיות מורגש משהו ביקום עדיין רוחני, אבל בריאה. ממנו יצא, המשיך קו האור הזה, עבר עוד מסכים, עוד השתלשלויות, ואז נוצר עולם היצירה, שהוא יקום רוחני מקביל לאותם שמעליו, כמו גלדים של בצל, אבל כאן כבר התחיל לקבל צורה, כמו שהוא בר הולך ומתפתח, לאט לאט מתחיל לקבל צורה. וממנו השתלשל עולם העשייה, כשהמשיך אותו קו של אור, שזה עולם כבר יותר מורגש, יותר פעיל, ממנו בתחתיתו נוצר כל העולם הגשמי, העולם החומרי, שבו האדם נמצא בתוך גוף, אבל חשוב להדגיש את דברי המקובלים, שכאשר מדברים על השתלשלות העולמות בדרך של גלדים של בצל, אין הכוונה לומר שכל עולם מנותק מזה שמעליו, אלא הוא כמו לבוש שמלביש אותו, כמו לבוש חיצוני שמלביש אותו, והעולם שמעליו מתמזג גם בתוכו. וממילא כל מצווה או עבירה שאנחנו עושים בגוף כאן בעולם הזה, משפיעים בכל העולמות העליונים. כי הקדוש ברוך הוא סידר את האדם שהוא יהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, כל פעולה שהאדם פועל בעולם הגשמי לחיוב או לשלילה, מיד מפעיל את כל המערכות בכל העולמות העליונים, במעשים של תורה, מצוות, מעשים טובים, בונה בעולמות העליונים, בעבירות שהוא עושה, מחולל חורבן ומקלקל, וכל אדם לפי דרגתו, היהודי שיש לו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, מגיע עד העולמות הכי גבוהים בשורש נשמתו. מי שלא יהודי, יש לו רק שבע מצוות, הנפש בלי רוח, נשמה, חיה ויחידה, אז הוא פועל בעולם העשייה בלבד. אם הוא רוצה, יכול להתגייר גיור כהלכה על ידי ברית מילה, תבילה וקבלת מצוות, ומקבל את התוספת הרוחנית שיש גם ליהודי, ויכול גם הוא לפעול כמותו בכל העולמות העליונים. נמצא בסיכומם של דברים שאדם שמבין את המבנה שמתארים חכמי תורת הסוד, איך הבריאה כולה עשויה, יכול לקבל מעט טעימה בעניין של העיקר השלישי מ-13 העיקרים, שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, כלומר, גם שביד האדם לא יראני האדם וחי, האדם לא יכול להבין ולקלוט בשכלו את המהות האלוקית, כפי שהיא נעלית מעל המושגים של כל בני האדם, וגם שכל המושגים ששייכים בגוף לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא. כלומר, הליכה, ישיבה, דיבור, ראייה, שמיעה במושגים אנושיים, ודאי שכל זה לא שייך, אלא כפי שהזכרנו את דברי האריזל בעץ חיים, שהאור האלוקי בתחילה מילא את הכל, קדוש ברוך הוא צמצם את אורו במקום מסוים כדי לאפשר מציאות של בריאה, הוציא את קו האור אל תוך מקום הצמצום ודרך השתלשלות העולמות שנבראו כל העולמות כולם, כפי שהזכרנו קודם לכן. ומתוך כך מבין גם את הטעות הגדולה של אותם בעולם, של דתות מסוימות שיחסו לקדוש ברוך הוא מושגים אנושיים, כמו בנצרות וכדומה. כל בר דעת מבין שהקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו, לא שייך בו כל המושגים האלה ששייכים בגופות בני האדם, ואין לו שום דמיון כלל, כך אומרים בסיום העיקר השלישי, כלומר אין לנו למה לדמותו במושגים אצלנו. בעולם הזה, כשהאדם שומע על בית או על מאכל מסוים, גם אם הוא לא ראה אותו מימיו, אבל הוא יודע לדמות לדבר אחר שהוא כן ראה. אבל הקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו, אין ביד האדם למה לדמותו כלל. ונסיים על דרך המשל הרחוק. נתאר לעצמנו אוקיינוס של מים אינסופי שהוא ממלא את כל החלל, ואין לא כוכבים ולא גלקסיות ולא שום דבר, אוקיינוס של מים. והנה ספוג רחצה קטן נופל לתוך האוקיינוס הזה. הוא צולל, שוקע. הספוג הזה הוא נחשב כלום ביחס לאוקיינוס האדיר שסביבו. הוא מלא במים ומוקף במים. על דרך המשל הרחוק, שוב רק לסבר את האוזן, הבריאה ביחס לבורא, כשאדם מבין את המשמעות של מלוא כל הארץ כבודו, הרי הקדוש ברוך הוא שברא את הבריאה כולה, מקיף את הכל וממלא את הכל, ולא כמו אצל בני אדם שאם הגוף נמצא כאן הוא לא נמצא במקום אחר, אלא כפשוטו מלוא כל הארץ כבודו. רק המשל הוא כמובן לא מדויק ולא שייך, הרי הספוג הוא עניין בפני עצמו, המים עניין בפני עצמו, אין מה להשוות בכלל בין המשל לבין הנמשל, אבל על כל פנים רק לסבר את האוזן כדי להבין את הטעימה במשמעות של מלוא כל הארץ כבודו, שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. אחד השמות, הכינויים שמכנים את הקדוש ברוך הוא, בשם מקום, ברוך המקום ברוך הוא, כך אומרים בהגדה של פסח. יש מצוות שבין אדם לחברו ויש מצוות שבין אדם למקום. מדוע הוא נקרא בשם מקום? כי הוא מקומו של עולם, כלומר העולם נמצא בו, ולא רק שהוא נמצא בעולם, וחלילה לחשוב שבשלב מסוים המילוי הזה של מלוא כל הארץ כבודו, יש לו איזושהי מגבלה, אלא אינו מוגבל ללא שום סוג של מגבלה. אז שוב נקרא את העיקר השלישי ובוא נסיים. העיקר השלישי מ-13 העיקרים שאותו למדנו היום. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד להתבשר בבשורות טובות לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.